ב-4 אחר הצהריים. כאן רשת ב' בהרצה.
יומן השבוע, אנחנו לפינת הספר המומלץ של השבוע מפרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב זוהר.
בוקר אור.
אנחנו מדברים היום על רכבת הבוקר לפריז של ז'אן פיליפ בלונדל בהוצאת כתר. ספר על מפגש מקרי ברכבת שמציף זיכרונות כואבים מיני עבר.
נכון, נכון. תגיד רון, זה קרה לך שנפגשת עם מישהו שהיה לך מאוד חשוב בילדותך או בנעוריך אחרי הרבה זמן ופתאום אתה מגלה שאין לכם דבר משותף? או להפך, נוצרת לך תחושה של החמצה על כך שהקשר לא נשמר? נכון?
אני חושב שזו חוויה שאין אדם שלא חווה אותה.
שלא חווה אותה. ובגלל זה הספר של ז'אן פיליפ בלונדל הוא ספר מאוד מוצלח. זה בהרבה מובנים מה שעומד במרכז הנובלה היפה הזאת, רכבת הבוקר לפריז. בצרפתית אגב, השם של הנובלה הזאת הוא 0.641.
זה השעה שהרכבת יצאה.
יוצאת מתרועה לפריז. והיא מתארת מפגש בין שתי דמויות שהיה ביניהם בעבר קשר אינטימי, אבל הם לא נפגשו מאז ימי התיכון בתרועה שבה הם למדו. הם היום בני 47. כלומר, עברו 27 שנים, ומתיישבים זה לצד זה ברכבת המוקדמת של בוקר יום שני, זה כמו אצלנו בוקר יום ראשון, לנסיעה של כ-85 דקות. עכשיו, טרואה זאת עיר שאנחנו אוהבים לזכור, נכון? זאת עיר בומבוניירה בחבל שמפן, עם בתים של קורות עץ, ואחת הכנסיות היפות ביותר בצרפת. היא גם עירו של רשי.
אבל היא פריפריה בצרפת.
היא פריפריה, פריפריה, אבל עיר היא מרבה צריך לתת לה הרבה כבוד. היא עירו של רשי. ויש בעיר אפילו מצלבה. זה הדבר הכי חשוב מבחינת הצרפתים. היא הפכה למרכז האוטלטים. זאת אומרת, הצרפתים מכל צרפת נוערים לתרועה, לא בגלל הכנסייה ולא בגלל רשי, אלא מפני שאפשר לקנות בה במחיר מוזל את המוצרים של כל המותגים הכי גדולים. אז זה, מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת, זה לא סתם פריפריה, זאת עיר של אוטלטים. וזה חשוב להבנייה של הסיפור. עכשיו, כמה מילים בכל זאת על המחבר, כי יש לו סיפור מעניין. הוא היום משמש עדיין כמורה לאנגלית בתיכון בעיר הולדתו תרועה, ויש לו כנראה ביוגרפיה אישית לא פשוטה, כואבת וקשה, אבל למרות זאת הוא אדם מלא אירוניה, והוא נהנה לספר שלמרות שהוא התחיל לכתוב בגיל 19, כל ספריו ניתחו עד שהוא הוציא לאור את ספרו הראשון כשמלאו לו 39 שנים. ובמשך אותם 20 שנה הוא קיבל 300 מכתבי סירוב ממו"לים שונים. אז אי אפשר לומר שהוא לא אדם מתמיד. היום בכל מקרה הוא סופר מאוד מאוד מצליח, אבל הוא עדיין עובד כמורה בתיכון. אז עכשיו אם נחזור לנובלה שלנו ולמפגש בין ססיל ופיליפ, הם מתיישבים ברכבת כמעט במקרה, והם מעמידים פנים שהם לא מזהים זה את זה. בהמשך התברר לנו ש-27 שנים קודם לכן היה ביניהם רומן, שבסופו ססיל חוותה חוויה מאוד משפילה, ובעצם עד סוף הספר אנחנו לא בדיוק נדע מה קרה באותו לילה דרמטי בלונדון, אבל מן המעט שמתברר לנו, אז ברורים שני דברים. זה היה אירוע טראומטי בעיקר לססיל, אבל זה גם הפך לאירוע מכונן מבחינתה. זה למעשה האירוע שכשהיא בוחנת את חייה, היא רואה בו את האירוע שגרם לה להיות האישה המושכת והמצליחה שהיא תהפוך להיות. ובמהלך הנסיעה ברכבת, ססיל משחזרת את המפנה שחל בחייה עקב אותה נסיעה. כי באותו לילה היא זו שהחליטה להשתנות, להפוך את חייה לסיפור הצלחה, ואת עצמה לאישה שמחליקה על גורלה.
ואצלו חל לתהליך ההפוך.
בדיוק כך. ומבחינות רבות זה באמת רומן על העצמה נפשית. עכשיו במפגש ביניהם מגיע שעת חשבון הנפש ואולי אפילו נקמה מתוקה. כי במרוצת השנים שחלפו הסטטוס החברתי שלהם מתהפך. ססיל שהייתה בתיכון בחורה סתמית, מופנמת ותחויה, הפכה לאישה חזקה ומצליחה, היא קרייריסטית מצליחה, היא נשואה בטוב, ויש לה בת פריזאית טיפוסית, ממש כמו שססיל חלמה שהיא תהיה, והיא הצליחה לעשות את זה עם מה שקוראים בצרפתית מונטה פרי. כלומר, היא עלתה לפריז, זה תמיד נורא הצחיק אותי, שכמו שאנחנו עולים לארץ, אז בפריז עולים לפריז.
כי פריז זה סמל להצלחה, ומה שבלונדל בעצם אומר לנו זה, קחו אחריות על החיים שלכם, אל תיתנו להם להתגלגל ככה בלי שליטה, לדעוך לתוך הפרוריות.
בדיוק, בדיוק כך, כי פיליפ הפך לאדם פסיבי, והוא גם כשהיא מסתכלת עליו, אז היא די נדהמת לגלות איך הנער הקריזמטי והנערץ, שהיה הכי, הבחור הכי, של כל הבחורות, כל הנערות בתיכון חשקו בו, הפך לגבר סדוק וחבוי. אבל פיליפ מנצל את המפגש הזה לאיזה מעין חשבון נפש. כי שניהם נמצאים על סיפו של משבר גיל החמישים. השלב הזה שאדם נמצא בין הורים נחלשים, לעתים מרירים, לבין הילדים שמתחילים מתרחקים, שהגוף מתחיל לבגוד, שהקשר הזוגי מוסרד, הופך לשגרה מנומנמת, ועבודה מסיבה נחת לעתים כל כך נדירות, ופיליפ מתאר זאת מאוד יפה במשפט הבא, אולי את מוכן לקרוא אותו רון, אתה קורא אותו כך יותר יפה ממני.
כן, אנחנו נחתום בזה. אף אחד גם לא אמר לנו שהקושי הכי גדול זה לא הפרידות אלא הדעיכה, ההתפוררות של מערכות יחסים, בני אדם, טעמים, גופים, תשוקה, עד שהכל נהיה מין ביצה תובענית שבתוכה כבר אי אפשר לדעת מה אתה אוהב ומה אתה שונא. זה לא מצב בלתי נסבל כמו שנדמה, זה בסך הכל רפיון עם כתמי אור פה ושם. כן, מדחדך.
זהו, אבל תראה, מה שמאוד יפה בנובלה הזאת, שיש בה כל החומרים של רומן רומנטי וטלנובלה, ובלונדל מצליח לא לעשות את זה, בזכות שני דברים, מותר עוד דקה, הוא קודם כל מספר את הסיפור משתי נקודות המבט, יש לנו רשומון של נקודת המבט של פיליפ ונקודת המבט של ססיל, והדבר האחר שיש בו המון חסכנות וצמצום, וגם מתח על מה שהיה ועל מה שיהיה. וכל אלה מצליחים לבנות נובלה מאוד מאוד מוצלחת, שגם כיף לקרוא אותה. אז זה ספר מאוד מומלץ למי שמחפש קריאה כיפית, שגם נותנת איזשהו מבט על החיים בכלל ובפרט.
זוהר שביט, תודה.
תודה
על ההמלצה הזאת. ולסיום, ביום רביעי השבוע באו רבים אוהביו של המנצח והמלחין רוני פורט להיכל התרבות בקיבוץ צורה, לציין יחד איתו 30 שנות יציר.